עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM.
כאן דוקטור מאיה רוזמן, איתכם פה בשעה הקרובה, והיום ננפץ מיתוסים שקשורים לתזונה נכונה ולדיאטה, על האם דילוג על ארוחת בוקר באמת פוגע בבריאות וגורם להשמנה, מיתוס תרד וברזל, מיתוס על האם ארוחת לילה משמינה יותר, מיתוס על האם מים עם שמן, זית ולימון על הבוקר שורפים לנו קלוריות, מיתוס על לחם קל, וגם מיתוס על שוקולד מריר ומתכון לקריספ קינוע ושוקולד. כל מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן להתקשר ל-055-2-103-103, או אפשר לשלוח וואטסאפ ל-054-70-103-70. אפשר גם להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו או לקבוצת הרדיו שלי, לצפות בשידור, סמן לייק, לשתף, ולשאול שאלות בתגובות לפוסט לייב. אני פה עם המפיקה, מאירה פרץ, אחראית על השידור, שקד מורג, עורך הדיגיטל, אראל גולדשטיין, ועורך הפייסבוק, עומר אוקון. טוב, אז היום כאמור תוכנית על מיתוסים שקשורים לתזונה נכונה ולדיאטה. כל זה יהיה לכם מסוכם מחר בערב בניוזלטר שלי, כל מי שמנוי יקבל את זה אליו למייל. ואנחנו מתחילים עם המיתוס הראשון. קודם כל על ארוחת בוקר, לפי הסדר, ארוחת בוקר, האם היא חובה? האם דילוג על ארוחת בוקר פוגע לנו בבריאות, או גורם להשמנה, או גורם לנו לנשנש יותר? אז פה חייבים לשים לב, קודם כל לא בהכרח בכלל. אני יודעת שארוחת בוקר נחשבת לחשובה ביותר ביום, וכבר מימי הרמב״ם אמרו לנו, בבוקר תאכל כמו מלך, בערב תיתן את הארוחה שלך לאויב. אבל האם זה נכון לגבי כולם? אז קודם כל, כשמדובר בילדים, חשוב מאוד לדעת, אין שום ספק בזה שארוחת בוקר בריאה, היא לא רק הרגל חשוב לעתיד ולבריאות בעתיד ולמניעת השמנה בעתיד, אלא היא מספקת אנרגיה למוח, מונעת הפרעות קשב וריכוז, עוזרת לזיכרון, לכל מה שאתם רוצים. זה סופר חשוב בעולם, לקום כמה דקות קודם ולהשקיע בארוחת בוקר בריאה לילדים, כלומר, לא לתת להם איזה חטיף על הדרך שיוכלו בהליכה תוך כדי שמגיעים לאוטובוס, אלא לשבת ולהשקיע בארוחה עם חלבון, עם פחמות טובות, מלאות, נגיד לחם מלא או שיבולת שועל בתוך יוגורט, למשל. אז בילדים זה סופר חשוב. השאלה לגבי מבוגרים היא כזאת. קודם כל, מה נחשב לארוחת בוקר? אומרים, תאכלו ארוחת בוקר. נגיד אם מישהו קם ב-5-6, מתי זה ארוחת בוקר? ב-6 או ב-9 בבוקר? ב-9 זה גם נחשב? או ב-10 בבוקר זה נחשב ארוחת בוקר שחשובה לבריאות? אז קודם כל, לגבי השעות, לכל אחד מתאים משהו אחר. יש כאלה שמתעוררים וממש לא יכולים להכניס שום דבר לפה. עד כמה שעות אחרי שהם התעוררו, וזה בסדר גמור, יש כאלה שקמים, ואחרי חצי שעה כבר מתים מרעב, וזה גם בסדר גמור. חשוב לדעת, יש הרבה מחקרים שבדקו את ההשפעה של ארוחת הבוקר על סוכרת למשל, או על נשנושים במשך היום, ומצאו שהיא ממש חשובה ומונעת סוכרת ומונעת נשנושים, אבל גם יש מחקרים שהראו הפוך. למשל, בדקו את הכמות הנשנושים ואת איכות הקלוריות של אנשים שבקרב יותר מ-2,000 אנשים, וישבו בין מי שכן אוכל למי שלא אוכל, ולא היו הבדלים, לא בקלוריות, לא באיכות התזונה, וגם לא בכמה נשנשו במשך היום. המסקנה היא די ברורה, וזאת גם דעתי, תקשיבו לגוף. אם הגוף מאותת לכם על רעב בבוקר, כן, תאכלו. אם הגוף לא מאותת לכם, אין בעיה לאכול ארוחת בוקר, גם שעתיים, שלוש אחרי זה, אם זה יחסוך לכם לשנוש ביניים, זה מצוין. חשוב מה אוכלים, הרבה יותר ממתי אוכלים, וחשוב ללמוד להקשיב לאיתותים של הגוף. וזה בסדר גמור, נגיד, לא לצאת בהכרזות, אני לא אוכל את ארוחת בוקר, או אני כל יום אוכל ארוחת, לא צריך להכריז, אתם רעבים, תאכלו, נגיד בחורף אתם יותר רעבים, תאכלו, אתם לא רעבים, אפשר לדלג, לא יקרה כלום. אוקיי, ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
ייי. אוקיי, בפינת המיתוסים. האם מים עם שמן ולימון על הבוקר שורפים שומן וקלוריות? תשובה היא חד משמעית. לחלוטין, לא. לא, בסדר? מה ששורף שומן וקלוריות ומגדיל את המטאבוליזם שלנו, זה ספורט, או אם אנחנו רוצים לשרוף שומן, זה לאכול פחות ממה ששורפים במשך כל היום. עכשיו, יש כאלה שמתבלבלים עם המילה מטאבוליזם, ומתכוונים בעצם לפעילות מים, כלומר למניעת עצירות. אז כוס מים על הבוקר בהחלט יכולה למנוע עצירות. הלימון לא תורם פה כלום חוץ מלטעם, כי תחשבו שטיפונת לימון בתוך כוס מים, זה לא משפיע באמת על החומציות, בטח לא יחסית לחומציות של הקיבה, וגם לא מכיל הרבה ויטמין C, בטח שלא יחסית לכמות ויטמין C בפרי שלם כמו תפוז למשל. לגבי שמן זית, אם אתם מוסיפים כף שמן זית, זה עוד 80 קלוריות, כלומר זה עוד משהו שצריך לחשב אותו במקום שתי לחם קל, זה לא סתם על הדרך לשתות מים עם שמן. אז אם זה עוזר לפעילות מים, שימו לב, רוב הסיכויים שכוס מים בפני עצמה יכולה לעזור, אבל האם זה גורם לשריפת קלוריות מוגברת, או לשריפת שומן מוגברת, חד משמעית, לא. אוקיי, יש לנו מאזינה על הקו, כן, שלום.
שלום דוקטור רוזמן, שלום שלום.
שלום שלום.
אני לא מבטרת על השידור שלך.
איזה כיף.
יש לי שלוש שאלות יש לי אלייך.
אוקיי.
אני אוכלת בארוחת בוקר גבינה לבנה עם יוגורט וחסה. רציתי לדעת אם החסה פוגעת בקליטת הסידן.
או, איזה שאלה מצוינת. אז ככה. בחסה יש קודם כל הרבה 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 סיבים תזונתיים, בסיבים תזונתיים הם סופר חשובים בשביל שתהיה שבעה ומלאה, הם סופר חשובים לפעילות המעיים שלנו למניעת עצירות, למניעת סרטן המעי הגס, הם סופר חשובים למניעת סוכרת, כי זה מפחית ספיגת סוכר, סופר חשובים למניעת קולסטרול, בחסה יש גם המון חומצה פולית שחשובה לנו לכוח ומניעת אנמיה, וגם הרבה ויטמין K שחשוב לעצמות. בקיצור, יש בה הרבה דברים. עכשיו, הסיבים התזונתיים, נכון, הם קצת מפחיתים ספיגת סידן. בדיוק היום בבוקר דיברתי, עשיתי על זה הרצאה שלמה בקורס הדיאטה שלי בפייסבוק. אז נכון, הם כן מפחיתים ספיגת סידן במידה מסוימת, אבל האם זה סיבה לא לאכול חסה? חד משמעית, אל תפסיקי עם החסה. יש לה הרבה 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 יותר יתרונות, מאשר זה שהיא מפחיתה טיפה את ספיגת הסידן.
תודה, תודה.
אני רק
תודה.
אגיד לך למה השוויתי את זה. נגיד אם עושים חשבון כזה יומי, כמה זמן את משקיעה ביום על כל מיני דברים, ואת מנסה לחלק לך את הזמן. אז נגיד, את אומרת, אוקיי, יש 24 שעות ביום, מתוך איזה שעה אני משקיעה לפעילות גופנית, שעה אני משקיעה להכנת האוכל, שעה אני משקיעה בסידור הבית כביסות עניינים, אני לא יודעת מה, ושמונה שעות אני משקיעה בשינה, אוי ובוי, זה המון זמן, אני אוריד את השינה, יתפנה לי שמונה שעות. לא עושים כזה דבר. לא מורידים את השינה, כי זה יחסוך לך זמן. השינה זה הבסיס, הכי חשוב. אז חסה זה אותו דבר, זה בסיס. זה שזה מוריד לך את הספיגת סידן, זה לא אומר כלום, להמשיך לאכול.
תודה. שאלה שנייה, אני לוקחת מגנזיום 500 מיליגרם שעה לפני השינה. אני שואלת אם אני חייבת לאכול משהו לפני כן, כי אני לא, הקיבה ריקה.
לא.
לא.
לא, זה תראי, יש כל מיני כדורים, שאני לא יכולה לדעת כאילו בדיוק מה את לוקחת, אבל שמתו...
אני לוקחת מקסיום.
לא, לא, אל תגידי. רק תדעי שיש כל מיני סוגים של כדורים, שמתמוססים יותר טוב עם אוכל. כלומר, הקיבה יכולה, ברגע שהקיבה מלאה וזה נתקע שם בקיבה, הסיכוי שהכדור יתפרק לכל המרכיבים שלו יותר גבוה. אני מאמינה שהכדורים היום הם כבר לא דורשים את הדבר הזה. אז... ולשיפור ספיגת סידן, נכון, הצריכה, נגיד, ויטמין C, שזה כאילו...
כן, זה בדיוק, אני שואלת על המגנזיום.
כן, אוקיי. אבל מצד שני, מאחר שאת לוקחת כמות שהיא ממלא גבוהה, 500 מיליגרם הזה, אז זה לא משנה, גם אם פחות מזה, נגיד, יספג, כי אין לך דברים אחרים.
אבל לא חייבים לאכול משהו.
לדעתי לא. כשהמגנזיום על קיבה ריקה והוא נספג יותר מהר, הוא יכול יותר להשפיע לך אולי, אולי, אולי על שינה.
הוא עוזר לי מאוד, עוזר לי מאוד. טוב, דבר שלישי, תראי, אנחנו כל כך עוקבים אחרי השידורים שלך, ונוגע לסוכרלוז.
אוקיי.
אז כל המשפחה שלי התגייסה לקנות, וכל אחד הביא לי סוכרלוז אחר, ואני רוצה תגיד מה זה אמיתי. אז אריזה אחת זה סוכרלוז, מרמולייט, פרימיום, ממתיק שולחני על בסיס סוכרלוז.
סוכרלוז? אין לך מה להקריא לי את הכותרת על האריזה ואת השם של החברה, לא, כי זה לא משנה.
מה?
אמרת, מרמולייט. זה לא משנה, מה שמשנה זה מה רשום לך ברכיבים. כולם סוכרלוז אמיתי, באבקה בסקיות, כולם הכילו לך דקסטרוז בטח, או מלטו דקסטרין, שזה אבקה.
מרמולייט כתוב.
מרמולייט זה חברה מייצרת. אני לא רוצה להתייחס לחברה ספציפית.
הבנתי.
את צריכה להסתכל על רכיבים, למצוא מאחור, בקטן רכיבים.
על בסיס סוכרלוז כתוב.
לא, זה כתוב לך על בסיס סוכרלוז.
מרכיבים זה דקסטרוז.
אז זה מה שאני אמרתי קודם, דקסטרוז או מלטודקסטרין, זה אבקת סוכר. כן, זה בסדר גמור, וכולם ככה, ולא להקריא לי עכשיו שמות של חברות. אסור לנו לדבר על זה.
עכשיו, סוכרלוז על בסיס אריטריטול בסוכרלוז.
אריטריטול אני לא אוהבת, לא. לא טוב.
לא. הדבר השלישי, סוכר דיאט על בסיס...
זה בסדר. אמרתי לא להגיד שמות של חברות, ועוד פעם אמרת.
זה לא חברה.
זה כן חברה, סוכר דיאט.
תשמעי, דוקטור רוזמן, את פתרת המון בעיות.
אני שמחה, זה כיף, אני שמחה.
כן, את יודעת, את הולכת לקנות, ואת לא יודעת מה נכון ומה לא נכון.
כן, אה?
אז אני שמחה. אז אני, אז סוכרלוז, כי כולם כתוב סוכרלוז, סוכרלוז.
נכון, להסתכל, לא כתוב, לא משנה מה כתוב בגדול, גם שקונים לחם, גם שקונים יוגורט, להסתכל על הרכיבים. תודה רבה, 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 רבה.
ממתיק שולחני על בסיס סוכרלוז, זה בסדר.
ממש, לפי מה שאמרתי לך קודם, אמרתי בדיוק על מה צריך להסתכל. תודה רבה רבה, תודה. ויש לנו עכשיו את פינת החקלאות שלנו על תרד. טוב, אז אתם יודעים שהיה דמות כזאת שנקראה פופאי. היום אני חושבת ילדים לא מכירים, אבל כשאני הייתי ילדה, כולם מכירו את פופאי, וזה האמת היה הרבה יותר ישן. זה היה מאז שאבא שלי נולד, התחילו לייצר קומיקס 1929. ואז פופאי היה סוג של מלאך כזה, על איזה ספינה כזאת, וכל פעם שהוא היה צריך להיות נורא חזק, הוא בלה פחית שימורים של טרד, טרח, התנפח לו השרירים, בגלל שיש שם מלא ברזל, ואז הוא היה כל כך טס ממקום למקום, ונלחם בהכל. אז בטרד באמת יש ברזל, השאלה אם הוא נספג או לא. היו מחקרים שהראו שבטרד יש גם אוקסלטים שבעצם נקשרים לברזל ומונים את הספיגה שלו, ומהטרד עצמו באמת כמעט לא נספג ברזל. שאלה מה קורה אם אוכלים טרד ביחד עם בשר או משהו אחר שמכיל ברזל, אז לפי סקירות ומחקרי ספיגה שבוצעו, כן, האוקסלטים בטרד מפחיתים בערך ב-15 עד 30% את ספיגת הברזל מדברים אחרים באותה ארוחה. כלומר, השילוב של טרד עם בשר אולי הוא פחות מומלץ, אבל השילוב של טרד עם גבינה זה בסדר כי זה לא מונע ספיגת סידן, השילוב של טרד עם ביצים זה מצוין כי זה לא מונע שם ספיגת כלום, יש בו הטרד המון ויטמין A לראייה, המון ויטמין K לקרישת הדם ולעצמות, המון חומצה פולית שדרושה לפעילות המוח ומניעת אנמיה, וערכים תזונתיים מעולים, מעולים, מעולים. רק צריך לדעת עם מה לשלב אותו, עם מה לא, ועל זה אני גם יעלה לכם פוסט בפייסבוק מחר בבוקר. יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
אלן.
אלן, אלן.
היי, בוקר טוב, צהריים טובים.
צהריים טובים.
יש לי כמה שאלות קצרות. אחת, אני ירדתי בשנה וחצי 18 קילו.
יפה מאוד. קצב טוב, קילו לחודש.
מה?
יפה מאוד, קצב טוב.
עכשיו אני כבר 3 חודשים שומרת על המשקל, אבל רציתי לשנות קצת את התזונה כדי לצליח להחזיק לאורך זמן. אז אחת השאלות, אם נגיד אני חותכת ירקות, קולורבי, גזר, גם בכל זה, שמה עם חומץ, לימון וכאלה, ואוכלת את זה ביחד עם ארוחה, האם הקלוריות האלה הן נספרות? הן נחשבות כאילו
לא הבנתי את השאלה, את הניסוח של השאלה, מה זה קשור אם את אוכלת את זה ביחד עם ארוחה או לא?
אני רוצה לדעת אם אני מוסיפה את הירקות האלה.
אם את אוכלת ירקות לבד או לחוד, או עם ארוחה, או תוך כדי ארוחה, או אחרי ארוחה, או לפני ארוחה, או באמצע הלילה, אז זה הרי אותו דבר. לא הבנתי למה את מדגישה אם זה עם ארוחה.
כי אני רוצה בארוחה מסוימת שיהיו לי קלוריות מסוימות. השאלה אם אני מוסיפה לארוחה, נגיד
אני צריכה להגיד לך כזה דבר. אני, אנחנו לא, את לא נכנסת פה לעניין של הקלוריות של הדברים שכן יש לך בארוחה, אבל אני אגיד לך כזה. יש מין הגדרה כזאת שאני שונאת, חינמי. אין שום דבר חינמי, והמילה הזאת כל כך לא במקום, שאני כאילו ממש מתעצבנת שרושמים לי אוכל חינמי. אין כזה דבר חינם בשום שום דבר בעולם כמעט, וכל מה שמקבלים חינם משלמים עליו בסוף איכשהו, וירקות יש להם קלוריות בסוף. שאלה אם לספור קלוריות באופן אובססיבי, גזר 30, פלפל 40, עגבני 25, סלק 40, מלפפון 10, זה מצטבר בסוף. שאלה אם לספור את זה או לא. אז אני אומרת למשתתפות בקורס הדיאטה שלי, לא לספור. אנחנו קוראים לזה חופשי, אבל לא חינם. חופשי למה? כי בסוף זה נותן את הסוף הבסיסי העיקרי, ובמעט, מעט, מעט קלוריות. ואף בן אדם בעולם לא ישמין מצריכת קורבית, או סלק, או גזר, או עגבניות שרי, או אני, בטח שלא מלפפונים וחסה, או ברוקולי. אז במקום להתעכב ולהשקיע את האנרגיה שלך על דברים מיותרים, אני אומרת כזה דבר, קחי לך בראש, אם את כזה רוצה לספור קלוריות, קחי לך בראש 100-200 קלוריות על ירקות במשך היום, ואל תתחיל לספור כל ירק עכשיו בנפרד.
לא, אני לא סופרת כל ירק.
לא, אז תוסיפי לה מה שאת אוכלת עוד 100-200, אם את רוצה להיות ממש ממש מדויקת, וזה למקרה שאת אוכלת המון ירקות, כמוני, אז זה מה שאני עושה.
הבנתי.
אוקיי.
עכשיו, שאלה שנייה, אני החלפתי את הקולה ליד הקפה, שמזה התחיל בעצם כל התאר של הדיאטה. תמיד הייתי שזה קפה בבוקר עם מוגיה, עם פטיבר, עם מוגה וכאלה. אז החלטתי שאני מורידה את קולה ליד הקפה, והחלפתי את זה לעיגולי פיצוחים כאלה. אז אני לוקחת כל מיני סוגי גוזים, שקדים, תמרים, חמוציות, זירי צ'יה, קוקוס, הכל הכל הכל, תוכנת, עם תחינה ודבש, ועושה מזה עיגולים, כמו עיגולי שוקולד כאלה.
את בעצם החלפת משהו מתועס במשהו אחר עם יותר קלוריות שהוא יותר טבעי כאילו.
בדיוק. השאלה, אם כדור אחד כזה ליד הקפה, אם הערך התזונתי שלו הוא יותר טוב?
בטוח יותר טוב מדברים מתועסים, אבל אם את שואלת אם זה אפס סוכר, לא, דבש זה שווה סוכר.
לא, לא, אני לא שאלתי על סוכר, שאלתי מבחינה קלוריות, ברור לי ש...
ברור שזה יותר טוב עכשיו, ואת גם יכולה לעשות חשבון פשוט כמה קלוריות יש ביחידה. איך? אני אסביר לך איך. יום אחד, לפני שאת שמה את זה במדמיקס, תשימי בקערה ותשקלי כמה יש לך שם. נגיד 100 גרם אגוזים, 50 גרם שקדים, 70 גרם צ'יה, 200 גרם דבש, לא יודעת מה שיש לך שם. על כל דבר רשום לך כמה קלוריות יש, ואם לא רשום לך על זה, כי קנית במשקל, רשום באינטרנט כמה קלוריות יש ב-100 גרם. את עושה חשבון לפי הכמות ששמת, אם זה 70 גרם, אז את עושה לפי 70 ולא לפי 100, אם זה שמת 50 גרם, את עושה חשבון, ויוצא לך לכל הכמות. נגיד יצא לך מכל הכמות 30 כדורים, נגיד יצא לך 3,000 קלוריות, לחלק ל-30 כדורים, 100 קלוריות ליחידה, ואז את יכולה לחשב לך בדיוק.
הבנתי. מהמם? ואפשר שאלה אחרונה
קצרה? כן, כן, בטח קצרה, קצרה.
בבוקר אני אוכלת חלבון ה-20, פרו 20 הזה שלך, כן. ואני מוסיפה בזה כפית חינה וכפית דבש, עם תפוח ירוק החמוד.
זה 3 ארוחות בוקר מה שאת אוכלת. יוגורט שווה ארוחת בוקר, כפית חינה גולמית, כפית דבש זה עוד 100 קלוריות, כמו סנדוויץ' שלכם קל, תפוח זה עוד שווה ארוחת בוקר, עוד 100 קלוריות, 300 קלוריות.
הבנתי.
אוקיי.
הבנתי, אוקיי. טוב, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה, שבת טובה, שנה טובה.
שבת טובה, שנה טובה, ואני עוברת אתכם לעוד מיתוס בפינת מנשנשים, שהיום רק אני אמליץ לכם על סדרה. האם ארוחה בלילה משמינה יותר? אז בעיקרון, יש בזה משהו, משהו קצת נכון, וזה כי כאילו, בערב המערכות שלנו עובדות הרבה יותר לאט, ואז בזבוז הקלוריות על העיכול עצמו של האוכל, טיפה יותר נמוך, אז כאילו נשאר לנו טיפה יותר ספר מהקלוריות שאנחנו אוכלים בערב. אבל, ממש 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 חשוב לשים לב, זה לא יגרום לנו להשמנה. מה שקובע זה כמה קלוריות אכלנו במשך היום, לעומת כמה קלוריות שרפנו במשך אותו יום. זה לא משנה אם אנחנו נאכל 50,000 קלוריות בבוקר, אז נשמין. ואם נאכל 500 קלוריות וכל היום נצום, אם נאכל 500 בערב, אז נרד במשקל. מה שמשנה זה החשבון היומי יותר מאשר השעה שאכלנו, למרות שזה די קצת נכון להגיד את זה, זה לא מיתוס לחלוטין, אבל חשוב להבין שאם רעבים בערב, לא צריך ללכת לישון רעבים, לאכול משהו קטן שלא מעיק על הגוף, זה הרבה יותר נכון מאשר ללכת לישון עם קיבה שמקרקרת ברעב ולא לרדם מרוב שאנחנו רעבים. אוקיי. עכשיו, אם רוצים לנשנש משהו מול הטלוויזיה בערב, אני חשבתי להזכיר לכם איזה משקה שהמצאתי בחורף הקודם, שכחתי אותו בעצמי ונזכרתי בו, לוקחים משקה חם וניל. לא יודעת, זה לא שוקו הרי, אבל אז אני לא יודעת איך לקרוא לזה. לוקחים משקה פודינג וניל. לוקחים שתי כפיות אינסטנט פודינג וניל, עם טיפה חלב, מערבבים עד שזה נמס ככה טוב, חלב סויה אני שמתי, ואם רוצים שזה יהיה ממש מתוק, מוסיפים עוד סוכרלוז, לא מוכחים, ואז לאט לאט מוסיפים מים רותחים, כמו לנס קפה ומערבבים, ואז מוסיפים בסוף עוד קצת חלב סויה אם רוצים, יוצא פחות מ-50 קלוריות למשקה חם ומפנק, אפשר להוסיף קינמון למשל, ודברים כאלה מפנקים וטעימים. ואני רוצה להמליץ לכם, סדרה שהתחלתי לראות שנטפליקס הכניסו, Soulmates. זה כאילו סייפיי, אבל זה לא סייפיי, זה שישה פרקים, שכל אחד הוא אחר, זה, כל אחד זה פס, כאילו סרט בפני עצמו של שעה, וזה מדבר על איזה אפליקציה, טסט, שכולם, שבתקופה הזאת של הסדרה הולכים לעשות את הטסט הזה, ולפי זה משהו שזה בודק לך, זה נותן לך את מי הנשמה התאומה שלך בעולם. ומראים כל מיני סיטואציות, נגיד אנשים נשואים שעשו את הטסט, ואם הם מתגרשים או לא, ומה קורה להם אחרי זה, או עם אנשים שזה גרם להם לפעול בצורה מסוימת, או כל מיני דבר, זה נחמד. אחד, פרק 1, 2, 3, 4, ממש שווה לראות, 5 ו-6, קצת פחות, אני מזהירה מראש. אוקיי, יש לנו מאזינה על הקו, שלום. הלו?
הלו.
כן, שלום שלום.
שלום.
מה שלומך?
היי ברכה.
היי ברכה.
ואני מקשיבה, מאזינה יותר נכון לתוכנית שלך כבר מספר שנים.
איזה כיף.
ואני רוצה לשאול שאלה לגבי בשר.
אוקיי.
האם כשלוקחים בשר עוף,
כן.
או כל לדוגמה מכינים שניצלים,
כן.
ואופים אותם בתנור.
האם את קודם תיגנת ואז את שמה בתנור שנדע?
לא, 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 אני לא מתגנת.
אוקיי.
אני שמה את אופה את השניצלים בתנור.
כן.
או למשל לוקחת קרעיים
ושמה בתנור.
אותם בתנור.
אז מה השאלה?
השאלה היא, הבשר בעצם משכים.
אוקיי.
בעצם זה שהוא משכים, האם הוא מייצר חומרים לא בריאים?
זאת שאלה מצוינת, כי השחמה של הבשר היא פחות מזיקה מאשר השחמה של פחממות. בזמן השחמה של פחממות, כמו למשל בתיגון של צ'יפס או באפיית יתר של לחם, נוצרים כל מיני חומרים שנחשבים ללא טובים, אקרילמידים כאלה מסרטנים. בחלבונים, הפעולה באפייה וחימום של חלבון, יש פחות מהחומרי המוצא האלה שמתקלקלים בזמן ההשחמה, וזה נחשב בסדר גמור. עכשיו צריך להבדיל, ברגע שאת עופה ומחממת משהו, יש בזה הרבה יתרונות תזונתיים, כמו למשל שזה יותר קל עיכול, חומרים אחרים יותר זמינים, הערג של חיידקים מזיקים בזמן החימום, כלומר יש לזה הרבה יתרונות, ופה עכשיו אם את משחימה יותר מדי ומגיעה למצב של כמעט צרוף, אז זה כאילו נחשב קצת פחות בריא. אני הייתי אומרת לא להתייחס לנתון הזה, כי זה כאילו להערכתי כאילו כבר מוגזם להגיד, אוקיי, אני שמה את הדברים בתנור, אז זה לא טוב. זה חד משמעית, עדיף מלתגן, ואפילו עדיף מלבשל במים, במקרה של המאכלים שתיארת. כי בזמן בישול במים, עובר ברזל אל מי הבישול, ואז את כאילו שופכת את המים ומפסידה ברזל. ואז אני אומרת, אפייה זה כן טוב, ולמרות שיש עם אופים יותר מדי על סף שרוף, נכון, נוצרים החומרים המזיקים, אבל אני אומרת לא להתייחס לזה, להמשיך לעפות. או לא לעשות צירוף. את איתנו?
קנה לגבי שניצלים שאופים בתנור.
כן, 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 כל הדברים שהם מחלבונים. הדברים של הפחממות שנשרפים טיפה, זה נחשב היותר מזיק.
כן. בעיקרון שניצלים יש להם גם פעורי לחם.
אבל את לא, את צורפת את זה או מה? או שזה רק מושחר?
לא, לא.
אז בסדר, אז מה דואגת? לא, אז אין מה לדאוג. זה עדיף מאוד 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 מה שאת עושה מלתגן, בתוצאה הבריאותית.
אוקיי.
חד משמעית, כאילו, כל תיגון שאת מתגנת בשמן, ויש לנו גם את השפעה של השמן המחומם בתוך המאכל, זה לא יהיה טוב, בתיגון עמוק. ואם את לוקחת והופעת, גם חוסכת בערך 80% מהקלוריות של המאכלים המתוגנים, וגם בריאותית עדיף בהרבה.
למשל, תפוחי אדמה באפייה.
נכון, אז הנה, אז פה דיברו על תפוחי אדמה בתיגון, שהם הופכים להיות כמעט, מאוד, כמעט כאלה, מאוד חומים, כמעט צרופים, ששם נגיד יש סכנה, וגם דיברו על, אם את מגיעה למצב של כמעט צרוף בתפוחי אדמה, שזה באפייה זה גם כן לא טוב, או בטוסטים שאת מגיעה לכמעט צרוף, דיברו על זה שזה לא טוב. בוא נגיד לך, יש כל כך הרבה דברים מזיקים באוכל, שדווקא זה לא משהו שהייתי יותר מדי משקיעה בו אנרגיה.
כן.
כן?
אוקיי, תודה רבה לך.
תודה רבה לך, תודה רבה לך. אנחנו נצא לפרסומות ממש קצרות, אחרי זה נדבר על לחם קל, על שוקולד מריר, על קריספ קינוע, שזה מין ממתק שוקולד דק כזה, של מתכון של מיטל מקורס הדיאטה שלי בפייסבוק, נמשיך לענות לכם על שאלות, אז אל תלכו לשום מקום.
אתם מאזינים לדוקטור מאיה רוזמן ב-103 FM.
תודה שנשארתם איתי, והיום אני רוצה לדבר, לנפץ עוד מיתוס על האם כל לחם שכתוב עליו קל הוא באמת קל. אז חשוב להבין קודם כל, מה הופך לחם לקל? האם יש רשימת רכיבים שונה, משהו עשו שונה ברכיבים, שמו פחות קמח, האם משהו בטבלת הערכים שונה, האם יש שם פחות קלוריות ב-100 גרם, והתשובה היא, ממש לא בהכרח. רוב הלחמים הקלים, רשימת הרכיבים שלהם היא זהה ללחם רגיל, כלומר, אם אני אקח שני לחמים, אחד קל כאילו, ואחד רגיל כאילו, ואני לא אגיד לכם מה זה מה, ותקראו את הרכיבים, תגידו לי מה זה מה, רוב הסיכויים שלא תדעו להגיד לי מה הקל ומה הרגיל. ואותו דבר לגבי כמות קלוריות ב-100 גרם. אם אני אקח שני לחמים, אני אסתכל רק על, בלי הכותרת, רק על הטבלה, נגיד שני לחמים יכולים להכיל, נגיד 185 קלוריות ל-100 גרם, על אחד כתוב קל ועל אחד כתוב לא קל. אז אם הרכיבים אותו דבר, ואם הטבלה אותו דבר, והקלוריות ל-100 גרם אותו דבר, מה ההבדל בכל זאת? אז אני אגיד לכם מה אמור להיות ההבדל. מה שאמור להיות ההבדל זה שבלחם קל אמורים לחתוך לנו את הפרוסות יותר דק. כלומר, הן אמורות לשקול פחות. הן אמורות לשקול בערך 25 גרם לפרוסה. העניין הוא שיש לחמים שכתוב עליהם קל, וזה 40 גרם לפרוסה, כלומר כמעט פי שניים. או יש לחמים שכתוב עליהם קל, והם 35 גרם לפרוסה. בקיצור, אם אוכלים שתי פרוסות ליום זה לא נורא, אבל מה עושים עם התפריט מכיל, ויש לי כאלה בקורס? שתי פרוסות בבוקר, שתי פרוסות סנדוויץ' ביניים, שתי פרוסות אפשר ב-4, שתי פרוסות בארוחת ערב אחד עם ביצה וסלט. 8 ליום, אם אוכלים 40 גרם במקום 25 גרם לפרוסה, זה מצטבר לכמות משמעותית מאוד. אז רק שתדעו, לחם, מה שהופך אותו לקל, זה משקל הפרוסה. איך יודעים מה משקל הפרוסה? צריך לשקול. אחרי שקניתם, אין מה לעשות, או במאפייה לבקש לשקול. במאפייה, דרך אגב, רוב הלחמים, גם אם לא כתוב עליהם שום דבר, הם קלים, הפרוסות די דקות. אז 25 גרם לפרוסה, זה לחם קל. פרט לזה, אין שום הבדל, לא בקלוריות ולא ב-100 גרם. יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום, מאיה.
רבקה, שלום, מה שלומך?
בסדר, מה שלומך?
בסדר גמור, אין טענות.
האהוביות שלך, סוף הדרך.
תקשיבי, תודה רבה, אני שמחה מאוד שאנשים עושים את ה...
אני, כל מה שאת עושה טוב, אני עושה.
את קיבלתי את התמונה, ואני אומרת, איזה יופי, את עשית את זה בתוך המתכון שהצעתי שבוע שעבר על תחינה, כן, עוגת חלבון. עשית את זה בתור מאפינס, וזה רעיון פצצה.
כן, במנזטים עשיתי את זה יותר.
מעולה, בדיוק, זה גם נראה יותר טוב, ורעיון מצוין, תודה רבה רבה.
יופי. מאיה, יש לי שאלה, אני לקחתי 6 ימים אנטיביוטיקה, זינת. היה לי איזה פצע על האף, וזה התזהם ולקחתי. האם לקחת, אני יודעת שאת לא כל כך בעד פרוביוטיקה, האם לקחת פרוביוטיק, מה את אומרת?
תראי, פרוביוטיקה באופן כללי, אני כאילו, אני לא חושבת שכולם צריכים לקחת, למרות כל המחקרים. ו...
נכון.
כן, כן. אני עדיין לא השתכנעתי.
אוקיי.
אני חושבת שכאילו, הגוף שלנו די חכם, וזה לא משהו שצריך, כאילו, לתת לגוף להסתדר, כן. מה שנקרא.
אוקיי.
זה אישית מה שאני חושבת, אבל אחרי אנטיביוטיקה, בזמן אנטיביוטיקה אין מה לקחת פרוביוטיקה, כי האנטיביוטיקה יכולה להרוג גם את הפרוביוטיקה, אם האנטיביוטיקה הורגת חיידקים, היא יכולה גם להרוג את זה. אחרי האנטיביוטיקה, הגוף כאילו משתקם ובונה אוכלוסיית חיידקים חדשה, שהוא יכול לעשות את זה לבד. אם את רוצה לזרז את התהליך או לכוון את הגוף לחיידקים מסוימים, את יכולה לקחת... במקרה הזה באופן זמני, אחרי שסיימתי את הטיפול, פרוביוטיקה.
מה היה, לך... כמה שאני בגלל הריפלוקס, ויש לי עכשיו קצת,
כן.
כנראה מהזינת, יש לי קצת צרבות, ויש לי כן. קצת מר לי בפה, אז אני לא, אני לוקחת ללחץ זעם כדורים, מה אני אדחוף לי סתם פרוביוטיקה, אני אוכל יוגורט, וזהו יותר טוב, נכון?
גם, למרות שכאילו יוגורט עם צרבות ורפלוקסים, אני לא יודעת עד כמה זה טוב.
אז אני לא יוחס בסדר, אז אני...
את צריכה לבדוק את ההשפעה שלך, ומה זה כל דבר עושה לך, פרוביוטיקה כן. לא אמורה... לעשות לך צרבות ורפלוקסים, היא אמורה, זה הרי כדורים,
כן.
וזה אמור לרדת ולהשפיע במאיים, לא כן. בקיבה.
אבל אם אני מאוד מאמינה לך, אם את המלצה שלך...
תראי, אני לא יודעת, כאילו, אני אישית לא הייתי קונה. אבל, אז זה גם הרבה כסף, זה כאילו לא...
כן,
איזה...
המון, נכון.
נכון, אז אני באמת כן. לא...
אז בסדר, אני שומעת מה שאת אומרת.
אז תבדקי לא באמת לוקחת יוגורט לא... או יוגורט כן, פרוביוטי.
יש ו... כל מיני, כן.
כן, לבדוק את ההשפעה של זה על ה...
אז הרבה. אני אוכל, אני אקח שתי כפיות במקום משלם, אני אקח מעט.
או לנסות כאילו להפריד את זה משתייה, לא לשתות קפה ויוגורט.
לא, אני שותה עכשיו קפה בבוקר בגלל הפעולת מעיים, אבל כנראה שזה גם כן...
זה, ואחר כך תחכי איזה שעתיים, ואז כן, היוגורט כן. עם איזה בפנים שיבולת שואל או משהו שיסמיך את זה, ו...
בסדר, כן. יופי, אז עזרת לי מאוד, ותודה רבה, אני עוקבת אחריי,
בכיף. תודה רבה, רבקה, שאלה מצוינת, תודה רבה. יש לנו מאזין על הקו, שלום.
שלום, שלום.
שלום,
אני רציתי לשאול לגבי ה-Q10, אם אפשר להשיג אותו באמזון, רגיל בכמות הנדרשת או שצריך תוסף.
או, אז קודם כל, למה בכלל אתה... למה אתה שואל?
כי קראתי שזה חשוב לכל המטאבוליזם והחילוף חומרים והכל, וצריך
כן,
את זה.
כן, אבל...
לוקח סטטינים, אם אתה לוקח סטטינים,
אוקיי.
זה גם כן. חשוב, אז זה, אבל מצד שני שמעתי שאתה צריך לאכול כמות גדולות של בשר או משהו דגים בשביל
נכון.
להשיג את הכמות הנדרשת. השאלה אם באמזון הרגיל יש את זה.
תראה, עכשיו קודם כל ככה, יש דברים שנקראים ויטמינים שנגיד הגוף לא יכול לייצר ואתה חייב לקבל באמזון, או חומצות שומן חיוניות, כלומר חיוניות, זה אומר שאי אפשר לחיות אם לא מקבלים את זה באמזון. יש גם חלבונים חיוניות, נגיד חומצות אמינו חיוניות, כלומר מוכרחים לקבל במזון, כי הגוף לא יודע לייצר. אבל יש דברים שהגוף יודע לייצר לבד, בלי בעיה בכלל, ואחד מהם זה Q10. נכון שיש Q10 בחיות אחרות, כי הגוף שלהם יודע לייצר את זה, כמו שהגוף שלנו יודע לייצר את זה. יש גם קצת מאוד מאוד באגוזים, זרעים, כל מיני, אבל בעיקרון הגוף שלנו אמור לייצר את הכמות שהוא צריך, והחומר הזה, הקואנזים Q10, הוא משתתף באמת בתהליכי הפקת האנרגיה בתוך כל התאים בגוף. עכשיו יש תוספים של Q10 שאומרים אם לוקחים סטטינים אז כדאי, כי זה משפיע על ייצור האנרגיה בתוך התאים בגוף, וחשוב מאוד להגיד שקודם כל, התוספים האלה, יש איזה בעיה רצינית עם התוסף עצמו, כי אז זה צריך לעבור המון 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 שלבים עד שזה מגיע, אם בכלל, לתוך התא, לתוך המיטוכונדריה, לתוך איפה שאתה מפיק את האנרגיה. זה צריך להיספק במעי, זה צריך לעבור בדם ולהיקשר לדברים הנכונים, זה צריך להיכנס לתוך התאים, לעבור את הממברנות בתוך התאים, ואז עוד ממברנה בתוך התא, איפה שמופק האנרגיה, וזה לא תמיד קורה. אין הוכחות מדעיות חד משמעיות שכל התוספים האלה באמת עוזרים, אני לא יודעת כמה זה עולה, זה בטוח לא מזיק, השאלה אם לקחת, אם אתה, אם אתה סומך על זה שזה יעשה משהו, אם אתה בכלל צריך את זה לא בטוח, כי אתה לא יכול לבדוק אפילו אם אתה צריך את זה, כאילו, מי שלוקח סטטינים אומרים, אוקיי, יש כאן איזשהו היגיון שסטטינים חוסמים את האנזים שמפרק את ה... או שקשור לקו, לקו-אנזים הזה, לקיו-10, אבל להגיד לך שזה בטוח יעזור, אני לא יודעת. אני לא בטוח, אני לא, כי אתה מרגיש חוסר אנרגיה, אתה מרגיש עייפות מסוימת, משהו.
לא, 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 בגלל הסטטינים התחלתי להתעניין, אבל...
כן, אבל...
בגיל 40 או משהו כזה כבר...
איזה 40? אני תכף, אני תכף בת 60, לא עלה בדעתי אפילו הכיוון הזה.
לא, האם נכון המחקרים שהרמה של...
איזה מחקרים? אתה ראית מחקר או שראית בפרסומת שכתוב מחקרים אומרים ש...
קראתי באיזשהו מקום
ש... קראת מחקר? מחקר? ראית מחקר עם טבלאות?
לא, לא מחקר, אני לא איש של מחקרים.
נו, אתה ראית מישהו ש... אוקיי. האם יכול להיות שזה משהו ממומן שם או לא? האם יכול להיות שהכתבה התייחסה למחקר אחד מתוך 1,000, היא בחרה למה להתייחס ועוד?
אז זה לא נכון שרמת ה-Q10, הייצור שלו יורד.
יכול להיות שכן, אבל אנחנו לא בטוחים, וגם אם מצאתי ככה, אנחנו לא בטוחים שזה יעזור, ואני גם אין איזה היום המלצות מדעיות חד משמעיות לקחת. אין. כאילו, כמה זה עולה? אם זה עולה, נגיד, 200 שקל לחודש, לא הייתי לוקחת זה.
לא קניתי, לא קניתי, לא יודע.
אתה יודע, אני כאילו...
אני
התעניין, בזכות. כן. לא, למה אני אומרת? כי נגיד, סתם דוגמה, אני מסתכלת על איזה טלוויזיה, אפליקציה של טלוויזיה, שכאילו אנחנו מנסים להוזיל באיזה 20 שקל לחודש, ומתווכחים איתם שעות שיקחו לנו ב-20 שקל, ובסוף הולכים ולוקחים משהו מיותר כזה שעולה לנו הרבה הרבה יותר. אז אני כאילו בתזונה אנחנו לא צריכים להתייחס לזה כי זה לא יעזור. אם ירד הרמה אנחנו לא יכולים לדעת. אם זה לא עולה הרבה כסף אתה רוצה לקנות, זה לא מזיק, אבל זה גם לא בטוח יעזור לך לכלום, ואני לא יודעת כאילו איזה תופעות אתה רוצה, אם זה סתם, אז אני לא יודעת, לא יודעת מה להגיד. אני אישית לא הייתי עם כוחת.
תודה רבה. שלום,
ביי ביי. יש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
שלום.
שלום, שלום, מה שלומך?
אני בסדר גמור, מקווה שגם את בסדר.
כן.
יש לי שאלה. אני צורכת תרופה שנקראת ליפיטור, ובהוראות של המרשם כתוב לא לצרוך אשכולית עם, עם
נכון.
התרופה. השאלה שלי, אם זה נכון גם לגבי פומלית ופומלה.
אז יופי, השאלה טובה. לגבי פומלה, לא, פומלית זה באמצע בין פומלה לאשכולית, ואין פה הנחיות חד משמעיות, אומרים להיזהר. הסיבה, באשכולית יש כל מיני חומרים שמעכבים את הפירוק של התרופה, זה אומר שהתרופה יכולה להשפיע יותר זמן, כלומר להשפיע, ואז לקחת עוד פעם, ואז היא יוצאה לך השפעה יותר חזקה של התרופה, ואנחנו לא רוצים את זה. זה לא שזה מבטל את ההשפעה של התרופה, זה גורם לה להתפרק יותר לאט. ואז כאילו, נגיד עבר יום, ואת לקחת עוד פעם את התרופה, ועל הקודמת, מאתמול, בכלל לא התפרקה. אז זה עלול להשפיע יותר חזק. על פומלה אין את החומר הזה, באשכולית יש, פומלית, בגלל שזה החלה של שניהם, אומרים להיזהר. כאילו הוא אמור לא להיות, אבל אומרים להיזהר.
אוקיי, אני לוקחת את התרופה הזאת יום כן, יום לא.
אוקיי.
וביום שאני לא לוקחת, אני מרשה לעצמי, אני לא נוגעת באשכולית, אבל בפומלית.
הבנתי.
וביום שאני לא לוקחת...
זה נשמע לי בסדר?
מה?
זה נשמע לי בסדר, אבל כאילו מה, חסר פירות הדר? למה דווקא?
זה מה שצומח אצלי בחצר.
איפה את גרה?
אני גרה במושב.
הבנתי, טוב, יש לך מקום לעוד אולי יצא פירות הדר, עד שיגדלו, אבל כן, כאילו.
יש על ידם עוד כמה פירות הדר, עוד כמה
כן.
תקים. כן. יש לי שאלה נוספת אם אפשר קצרצרה.
כן.
כשאומרים לאכול את הפירות, לגבי אנשים שיש להם בעיות של סוכר, אז ההמלצה היא לאכול גם אגוזים ושקדים, ואני עושה את זה. השאלה שלי... האם לאכול את האגוזים במקביל יחד עם הפרי, או אחרי שאני אוכלת את הפרי?
מה את מתכוונת אחרי? את מחכה חצי שעה נגיד, או 10 דקות, או שעתיים? או...
לא, זהו שאני לא יודעת.
אוקיי. אז תשמעי, השילוב של אגוזים ושקדים, או אפילו יוגורט או גבינה, או כל מאכל שמכיל חלבון או שומן ביחד עם מאכל שמכיל סוכר, ההיגיון בזה, כמו פרי למשל, ההיגיון בזה הוא שבעצם החלבונים והשומנים מעכבים את העיכול, ואז הסוכר לא כאילו את אכלת משהו עם סוכר, שזה יכול להיות פרי או יכול להיות משהו אחר, ואז הסוכר אחרי 10 דקות תח קופץ לך בדם גבוה ודורש תגובת אינסולין גבוהה, וכאילו אחרי זה הסוכר נוחת בדם, וזה תנודות חדות ברמת הסוכר בדם. אם אוכלים את זה עם חלבון או שומן או שניים, אז כאילו גם חלבון גם שומן, אז זה מעכב מאוד את ספיגת הסוכר, ואז אם את אכלת משהו שהוא מכיל סוכר, אז הסוכר לא קופץ גבוה ולא נוחת נמוך, ואין תנודות חדות ברמת הסוכר, אלא עלייה דרגתית מתונה, מה שנקרא, לאורך יותר זמן. העלייה המתונה הדרגתית בסוכר היא טובה גם אם יש נטייה לסוכרת כמובן, וגם לסובה לזמן ארוך. ולכן כאילו כל שילוב של משהו שמכיל סוכר עם משהו שמכיל חלבון או שומן או שניהם, נגיד כי אגוזים ושקדים זה שניהם, יש שם גם חלבונים וגם שומנים, אז כל שילוב כזה בעצם תורם לאינדקס גליקמי יותר נמוך של אותו פרי, ואז בעצם זה עדיף ברמה מטורפת אם יש נטייה לסוכרת. עכשיו, אם לאכול את זה חצי שעה אחרי, זה כבר נראה לי מאוחר מדי, צריך באותו זמן לשים לב, שאם את אוכלת נגיד פרי אחרי אוכל, נגיד אכלת בשר ושוית ירוקה וסלט, ואז את רוצה פרי, אז הפרי, את לא צריכה שלב איתו אגוזים ושקדים, כי הוא כאילו חלק מהארוחה, מתעכל כחלק מהארוחה של הבשר והשוית הירוקה והסלט, והסוכר ממנו לא יקפוץ גם ככה. כלומר, ההנחיה לשלב באותו רגע היא נכונה רק אם את אוכלת את הפרי עם האגוזים ושקדים על קיבה ריקה. כלומר, אם זה כמה שעות לפני או אחרי ארוחה עיקרית מסוימת.
אז ממש לגמור את הפרי ולקחת את השקדים.
כן, או באותו ביס, זה גם כן יכול להיות טעים. ביס מזה, ביס מזה.
זהו, אז גם על זה חשבתי.
כן.
טוב, נגמרו לי כרגע
השאלות. אז אני שמחה מאוד שעניתי על הכל, אני רק חייבת להגיד לך עוד משהו.
אוקיי.
אני העליתי סרטון ליוטיוב, אם את יכולה, אם אני לא יודעת אם יש לך גישה, אז אני העליתי גם בפייסבוק שלי פוסט עם לינק לסרטון ביוטיוב, על 7 מיתוסים, על כל מיני טעויות שאנחנו עושים על פירות, אולי מאירה תרשה לי, אז אני אדבר על זה אפילו עכשיו, על הסרטון הזה, יש לי זמן? יש עוד מאזינים. טוב, אז תסתכלי ביוטיוב מהלינק מהפייסבוק שלי.
אני מאוד מאוד מודה לך.
תודה רבה. תודה רבה רבה. כן, יש לנו עוד מאזינה.
שלום, מאיה.
שלום, שלום, מה שלומך?
שמי עדינה, אני בת 56.
אני בת
56. ואני סוכרתית. לצערי הרב, אני סוכרתית. עכשיו הרופאה נתנה לי מנג'רו, שאני אתחיל, הייתי לוקחת אוזן פיק, ובאיזשהו שלב הפסקתי, כי זה עשה לי קצת בחילות, וגם עשיתי עצירות, לקחתי את ה-0.25, ואז הפסקתי, ואז פתאום לקחתי את ה-1. אז כאילו עשיתי הפסקות, אז זה עשה לי קצת לא טוב. אז אמרתי, קחי את המנג'רו, זה עכשיו הכי טוב בשוק, להורדה של, להזן את הסוכר.
מה השאלה? אני לא השאלה... אוהבת את הסריקות האלה, אני אוהבת שעושים את זה נכונה.
אז זה בדיוק מה שאני רוצה לשאול אותך, האם אפשר לנצח את הסכרת בלי...
חד משמעית, בלי זריקות, מקסימום את יכולה להזיר בתרופות באופן זמני, אבל אם זה רק תזונת גם יכולה. זה סכרת סוג 2 שנובעת מעודף משקל, או סוג 1 שנולדת עם זה ואת מזריקה אינסולין?
אני לא מזריקה אינסולין, אני לוקחת את הג'רדנס, ועכשיו היא אמרה לי, בגלל שהיה לי 165 סוכר בבדיקה האחרונה.
תקשיבי, הרעיון הוא שתזונה שלא מכילה פחמורות יכולה לפתור לך את זה. את עושה את זה או לא?
אני...
כי לקחת זריקות ולהמשיך לאכול פחמורות זה לא חוכמה גדולה.
נכון, אז אני משתדלת לאכול דברים שהם דלי פחממות.
כמו?
מדי פעם אני, כמו לחם קוסמין רק.
לחם זה, קוסמין או לא קוסמין, זה אותו דבר בפחממות, על מה את מדברת? את לא יכולה לאכול לחם, את צריכה להוריד את זה.
אז והלחם פשטן אפשר לאכול אותו?
אני לא יודעת מה עוד הוא מכיל, יכול להיות שכתוב עליו לחם פשטן והוא מכיל בעיקר קמח וגם טיפה פשטן. תקשיבי. את צריכה לעשות כזה דבר. טיפול ב-165 סוכר בדם, אחרי שאת לוקחת תרופות או זריקות, או שהתרופות לנספגות. אני לא יודעת להגיד לך על הזריקות האלה, כי זה חייב להיות בפנים כבר בתוך הדם, כי זה לא קשור לספיגה. אבל העובדה היא שמשהו פה לא עובד. וסוכר בדם זה מפחממות באוכל. קוסמין, מי הכניס לאנשים את זה לראש שזה דל פחממה או שזה יותר בריא? אין לי מושג. זה לא יותר בריא, וזה לא דל פחממה, וזה סתם סוג של חיטה. גם על הפסטה כתוב דורום, אז מה, זה יותר בריא? לא, זה לא יותר בריא, זה גם כן סתם סוג של חיטה. לא לאכול חיטה, אל תאכלי לחם בכלל, לא יודעת מה הלחם פשטן הזה מכיל. אני צריכה לבדוק את הרכיבים שלו. הצריכת תזונה שכרגע היא באמת כמה שפחות פחמאות, לא להיכנע למיתוסים. זה גם בלי פירות, את לא יכולה פירות כרגע. את צריכה, נגיד, ארוחת בוקר, חביתה וסלט נניח, ובביניים רק אגוזים ושקדים, או פיסטוקים, או גרגירי חומוס אפילו. בצהריים בשר ועודג וירקות, בלי פחממה. בארבע עוד פעם אגוזים ושקדים או יוגורט, בערב ביצה וגבינה וטונה וסלט, ובלילה עוד פעם אגוזים ושקדים או יוגורט, בלי לחם, לא משנה מה רשום לך אם את לא בטוחה. לא להיכנע לכותרות, ולא להיכנע לסיסמאות, ולא להיכנע למיתוסים, את לא יכולה. 165 סוכר בדם, זה לא צחוק, אחרי תרופות, מילא לפני, מילא פתאום הגיע לך, ואת אומרת, אוקיי, עכשיו אני אלך לרופא, אני אתחיל טיפול תרופתי, זה אחרי טיפול תרופתי. זה לא רמה שהיא גבולית, זה רמה שהיא גבוהה כבר, כן, אחרי תרופות. מילא לפני תרופות, אני יכולה לראות גם 400 סוכר, אבל... שנייה רגע, יש לי מתכון שקדוש. אז בסדר, אז מה שאני מציעה זה כזה דבר, את מכינה רשימה מה את אוכלת, כל יום, מתקשרת בשבוע הבא, עם הרשימה להגיד לי מה את אוכלת, אני אתקן אותך אם עדיין יהיו לך שם הטעויות, כן?
אוקיי.
יופי.
מצוין. אז את אומרת שכרגע לא לקחת, אני הלכתי לקחת היום את הזריקה, אין אותה כרגע בבית
נתן. אז לא, תעשי תזונה קודם. קודם את התזונה עם התרופות הרגילות, כן. ותתקשרי שבוע הבא. יופי, תודה רבה,
בסדר,
רבה, רבה.
תודה, תודה, תודה לך. ביי.
והמיתוס האחרון עם מתכון, האם בשוקולד מריר יש פחות קלוריות? התשובה היא זה מיתוס. הרבה אומרים שוקולד מריר זה פחות משמין משוקולד חלב, אבל צריך להסתכל על האריזה. אתם תהיו מופתעים מאוד שיש הרבה מאוד שוקולד מריר מחול, מהטעימים האלה, שיש שם יותר קלוריות משוקולד חלב, אפילו 600 ומשהו לעומת 500 ומשהו, בשוקולד חלבי. שוקולד מריר זה לא פחות קלוריות, זה יותר חימת קקאו ומוצקי קקאו ויותר קקאו, אבל אחוז השומן הוא יכול להיות יותר גבוה, ואחוז השומן משפיע על הקלוריות יותר מאשר סוכר. אז מה יותר בריא בשוקולד מריר? בדרך כלל יהיה בו פחות סוכר, ובדרך כלל יהיה בו יותר אחוזי קקאו, לא תמיד גם. כן, לא כל השוקולד המרירים. שוקולד מריר 70% נגיד, יהיה לו פחות סוכר ויותר קקאו, ויותר את היתרונות של הקקאו, נוגדי חמצון שמפחיתים סיכון למחלות שונות, גם אם מספר הקלוריות דומה הוא עדיף. ואם רוצים קריספ, קינוע, שוקולד, שעושים בבית, תקשיבו, מתכון רעיון של מיטל מקורס הדיאטה שלי בפייסבוק, שירדה כבר 30 קילו ושומרת מדהים, ראיתי אותה בהרצאה שלי באילת. משרים, 100 גרם קינוע בקערה עם מים רותחים, 20 דקות. מסננים מייבשים על מחוות, היבשה, תוך כדי רבוב, עד שזה כאילו ממש מתייבש כזה. לחוד וממיסים שוקולד מריר, 70-80%, מערבבים עם הקינוע היבשה, ואז תשימו לב מטריק, משטחים את זה על נייר אפייה, אבל עם נייר אפייה נוסף לוחצים עם היד, כאילו בין השני ניירות, עד שזה שכבה דקה, דקה, דקה. ואז אפשר ככה לסמן עם הסכין, ולהקפיא לשעה. יוצא 25 יחידות, 40 קלוריות ליחידה, שוקולד עם ערך תזונתי של הקינוע, מהמם ומושלם. תודה רבה לכל מי שעלה לשידור, תודה לכל מי שצפה, אל תשכחו לראות את הסרטון על פירות שהעליתי ביוטיוב, הלינק בפייסבוק שלי, אני מחר אשלח לכם עוד ניוזלטר על כל המיתוסים שדיברתי היום. תודה למאיר הפרץ, לשקד מורג, להראל גולדשטיין ולעומר אוקון. אחרינו פרופסור רפי קרסו, אנחנו נשתמע שוב בעזרת השם בשבוע הבא, שבת שלום.